נתחיל קצת כמה שורות מאיפה שהיינו בפעם שעברה, ואמרנו שנדבר קצת על הגוף. אכן מה שאמרנו שהמידות שהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוהית, שהן שלא על פי טבען הראשון, אין זה כי מצד הגוף. דהיינו שעצם המידות ודאי פעולות הנפש הן, אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף ומשתנה עניינה. לפי הגוף הפועל, מצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, הוכרעו המידות כאילן טבע ראשון דברים גופניים דומים שאינם על פי אמיתת השכל. אבל מצד הנפש, ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה, והשינוי שמשנה אותם אדם מטבע הנאות אינו שינוי עצמי כי משווה לטבען הראשון. אשר על כן, ייתכן שיהיו גבוהות כפי המעלה מפני שהיא עצמית להן. ואם לא היו מצד עצמן כך, היה זה יציאה מגדרם בתורת מקרה, והמקרה לא יתמיד. כן, דיברנו על זה בפעם שעברה. אמרנו לחלק את התהליך, כן, נקרא לזה שעובר הנפש האדם, קראנו לזה, יש את המצב הראשוני, המצב הגולמי, אחר כך המצב המפותח יותר, שהמעבר בין המצב הגולמי הראשוני לבין המצב המפותח יותר בנפש, הוא דרך התפתחות של דעת, ויש את המצב המתוקן. כדי לעבור מהמצב המפותח למצב המתוקן, אז זה מה שדיברנו פעם שערוב, עדיין שאנחנו צריכים פה את הדעת כדי להגדיר לעצמנו את המגמות הנכונות של התנועות שבנפש, ומתוך זה המידות תקבענה לטובה. כך אנחנו הגדרנו פעם שעברה. עכשיו, מה שאומר הרב במשפטים האלו שקראנו עכשיו, כמו שכבר הזכרנו את זה פעם שעברה, הוא בעצם אומר ככה, לו יצויר, שהנפש שלנו הייתה מנותקת מן הגוף, המצב הגולמי של המידות היה מתפתח רק בצורה ישרה. כן, זאת אומרת, הוא לא היה, המידות, הנטיות הנפשיות לא היו מתעקמות. הן היו מתפתחות בצורה ישרה והיו במהלך של תיקון. לא היה את העיקום של המידות. כלומר, המעבר מן המצב הגולמי למצב המתפתח היה באופן כזה שהמידות תהיינה רק מידות מתוקנות והולכות כל הזמן ומשתכללות באופן של תיקון. רק מה, אז מה גורם לזה שזה מתעקם? באופן כזה שאחר כך אנחנו גם צריכים, כמו שאמרנו, להעביר מהמצב המפותח למצב המתוקן על ידי מאמצים של הדעת. מה מעוות אותם? מה שמעוות אותם זה הגוף. זאת אומרת, העובדה שהנפש שלנו מתמזגת עם הגוף, הדבר הזה יוצר את המידותיים. דרך אגב, לא בהכרח, מי שיקבל גוף טוב, גוף טוב זה הכוונה גוף, צריך להסביר מה בגוף גורם לעיוות של המידות, אבל גוף שהוא אופטימלי מבחינת ההשפעות שלו על הנפש, אז המידות בגוף כזה לא תהיינה מתעקמות בשלב ההתפתחות של הנפש. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין באופן כללי, להסביר קודם כל למה הגוף משפיע על הנפש, ודבר שני, אמרנו שתי שאלות. למה הגוף משפיע על הנפש, ולמה כשיש עיקומים ועיוותים בתנועה הנפשית למידה מקולקלת, מה שאנחנו קוראים לזה, זה נגרם בגלל הגוף. בסדר? נתחיל קודם כל מהשאלה הראשונה, למה הגוף משפיע על הנפש. התשובה היא פשוטה, כבר הזכרתי אותה מקודם, רק אני אחדד אותה. הנפש שלנו פשוט מתמזגת עם הגוף, מתחברת אליו. איך זה קורה? באמת פלא. זה לא מוסבר השינוך הזה. כן, אבל רק כדי לסבר את האוזן, כדי שנבין את המשמעות של החיבור הזה, החיבור הזה זה חיבור גמור, הם כאילו הופכים להיות דבר אחד. כן, אתן לכם דוגמה, כמו שאתה לוקח שני חומרים. נניח שאנחנו לוקחים לצורך העניין, תקחו שני נוזלים, אנחנו לוקחים מים ויין, או שני גזים, כן, שאתה גורם להם להתחבר אחד עם השני. אבל זה לא כמו מים ויין, זה יותר מזה, כי במים ויין החיבור זה לא חיבור מולקולרי. אז תדמיינו חיבור במולקולות. כן, זאת אומרת, לקחתי חומר מסוג אחד, חומר סוג שני, ויצרתי מה שנקרא תרכובת. נכון? למדתם בכימיה, בכיתה ח' לומדים. תרכובת ותערובת. נכון? מה הבדל בין תרכובת ותערובת? יין שאני שופך לתוך מים, מה זה? תערובת, זה לא תרכובת. נכון? כי המולקולות לא השתנו. הן רק נמצאות אחת ליד השנייה. אבל אם אני אקח את ה-H2O של המים, ואכניס לתוך זה אטומים של התרכובת של היין, יהיה מולקולה חדשה, זה נקרא תרכובת. זה מה שקורה לגוף ולנפש. הם פשוט מתמזגים אחד עם השני, באופן שהם הופכים להיות כמו מציאות אחת. איך זה קורה שדבר חומרי, כמו הגוף, שהוא מורכב אטומים, מולקולות, מתחבר עם ישות רוחנית כמו הנפש, ללוקים פתרונים. עד היום אין איזה שום הסבר. איך הדבר הזה קורה? גם על פי התורה אין לנו הסבר לזה, איך זה קורה. זה קורה כי הקדוש ברוך הוא החליט לעשות את החיבור הזה. אבל מה המשמעות של החיבור הזה? אז בואו קודם כל, אני אראה לכם מה המשמעות הפשוטה של החיבור הזה בהשפעה של על הגוף. זה שהיד שלי זזה, זה תוצאה של החיבור הזה. לולי החיבור בין הנפש לבין הגוף, היד לא הייתה זזה. מסכימים איתי? יד נטולת נפש היא לא זזה. זה קורה כשבן אדם מגיע ל-120, אז היד שלו היא נטולת נפש. אין נפש שהתמזגה עם הגוף הזה. אז הוא, אין כל תופעת החיים. כל תופעת החיים שאנחנו מכירים, היא קיימת כתוצאה מהחיבור הזה. זה מה שנקרא ההשפעה של הנפש על הגוף. כשאני מדבר, זאת אומרת, זה שהלשון שלי זזה בתזמון מפתיע, עם תנועת הלסת ועם זרימת האוויר בתוך חלל הפה, עד לכדי שיש תנודות אוויר שיוצאות, שנכנסות לכם לתוך אור הטוף של האוזן, וכתוצאה מזה השכל שלכם מפענח את מה שאני אומר. כל זה כתולדה מהנפש שהחליטה להתחבר לגוף שלי. הקדוש ברוך הוא החליט. זה קרה לפני 40 ומשהו שנים. זה המשמעות של השפעת הנפש על הגוף. אבל החברותה הזאת היא לא חד צדדית, היא דו צדדית. כן, זה לא רק שהיא משפיעה עליו, הוא גם משפיע עליה. עכשיו בואו נחשוב מה הוא משפיע עליה. קודם כל, מה שהוא משפיע עליה, הוא מצמצם אותה אליו. מצמצם אותה, לא כמובן מבחינת מקום. כן, הנפש שלנו היא לא נמצאת בתוך הגוף, יותר מאשר מחוץ לגוף. אין לה מקום, היא דבר רוחני. דבר רוחני, אין מקום. דרך אגב, הנפש זה לא האוויר, כן? האוויר שזורם אצלנו מהריאות ויוצא החוצה דרך הקנה ונכנס דרך האף וחודר ויוצא וכולו וחוזר חלילה. האוויר הזה זה לא הנפש, זה אוויר, מולקולות של אוויר. מה יש באוויר? יש חצן, פחמן דו-חמצני ועוד ועוד. זה לא הנפש. הנפש היא רוחנית מופשטת. היא לא נמצאת בתוך הגוף, אבל היא פועלת עם הגוף. כן, כשאמרתי מתמזגת, אז אולי יכלתי להטעות אתכם בזה. מתמזגת הכוונה במשמעות של החיבור, במשמעות הפעולה שלה עם הגוף. היא הופכת להיות כאילו היא איתו מציאות אחת, כמו שאמרנו, במובן של הפעולה שלה. והוא מצמצם אותה. זאת אומרת, אם לשחרר את הנפש מהגוף, כל הפוטנציאל שכלול בתנועות הנפשיות שלא קשורות אל הגוף, דיינו שלא קשורות להפעלת הגוף, הוא נהיה עוצמתי במיוחד. זאת אומרת, השכל שלנו יהיה מאוד עוצמתי. הדמיון יהיה מאוד עוצמתי. כי עכשיו השכל שלנו מוגבל לעבוד עם מה? עם איזה איבר השכל שלנו עובד? השכל. עם מה הוא עובד? עם איזה איבר? עם המוח, יפה. ולכן אנשים שיש להם ליקוי במוח, באיבר הזה, לא יודע בדיוק מה קרה. היה שם איזה משהו באיזשהו נים קטן במוח שזז מהמקום. זה יפריע להוצאה לפועל של השכל, נכון? אבל למה זה מפריע להוצאה לפועל של השכל? כי השכל קשר את גורלו עם המוח. מה יקרה כשהשכל ישתחרר מהמוח? הוא יעבוד בצורה חופשית. השכל זה לא המוח. השכל הוא רוחני, הוא מופשט. זה דוגמה של השפעה. זה דוגמה של השפעה. וככה זה ביחס גם לכל המידות. זאת אומרת, נניח, יש לי בנפש תנועה של אהבה. ויש לי בנפש גם תנועה של שנאה. תנועת האהבה והשנאה שלי מושפעות, כמו שהשכל המופשט הרוחני מושפע מהאיבר שנקרא מוח, ככה גם התנועות האחרות בנפש שלנו מושפעות מהאיברים השונים. כן. כן, יש מצב על ידי הרבה תודעה. יש מצב, אבל גם זה גבול. וזה גבול. תודעה זה הכוונה דרך השכל. המחשבה, אתה מביא את עצמך לתודעה אחרת, ואז אתה מצליח להתגבר על מה שהגוף מטה את הנפש. כן.
יש מציאות של שכלול שכלי בעיבוד?
בטח. זה מה שקורה לנו אחרי שמתים.
שכלול, יכול להתקדם.
משתכלל, ברור, אתה מתקדם. אדם שמת בגיל 120 בשיעור, איזה שיעור זה יוצא? פי? פי. בשיעור קוף. קוף בית. בשיעור קוף בית. הוא קופץ. הוא לא נהיה בשיעור קוף גימל. הוא נהיה בשיעור, לא יודע. אין לו שיעור. אלו דברים שאין להם שיעור. כן, זה קפיצה עצומה. כי אין את המגבלה. אם אתם מבינים טוב את מה שאני אומר? כמו שדיברתי על אנשים שיש להם ליקוי שכלי. איזה ליקוי יש להם? בשכל? במוח יש להם ליקוי, לא בשכל. השכל שלהם הוא מצוין. השכל הוא רוחני. רק מה אפשר לעשות בשידוך הזה? אז השכל הוא מחובר למוח. כן, זה בדוגמה, איבר שהמצב שלו, הפיזי, הכימי, המצב הכימי של המוח ישפיע על השכל. דרך אגב, שזה צריך להוריד את הגאי ולחכמים כאילו, לחכמים בעיניהם, אז מה זה הגאי ושלו? בסך הכל הוא קיבל איזה מוח עם קצת שינויים בתמהיל שם. אתה כל כך מתגאה. הוא קיבל מוח כזה ומוח אחר. כן.
אפשר להגיד שאנשים שקיבלו את
הקנה... גוף טוב.
גוף טוב, מוח משוכלל. יכולים לפתח יותר את השכל שלהם בעולם
הזה, ואז כשהם
כאילו כביכול שהם יהיו לרמב"ם, יהיו יותר מפותחים מאנשים נמצאים.
נכון.
אולי יש לך כמה אנשים שחזרו שלום, דנדם
שתוכלו. כן, כן, כן.
המוח שלו מוגבל, אז הוא לא
הצליח להתפתח כמובן נכון, אבל יש שני דברים חשובים שצריך לדעת. יש מושגים גם של שכר. זאת אומרת, מושגי השכר, המשמעות שלהם הוא מצער האגרה. זאת אומרת, יש התפתחות רוחנית שהיא תלויה לא בהישג בפועל, אלא היא תלויה במאמצים. תלויה במאמצים. יש התפתחויות עמוקות, אבל זה, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, יש התפתחויות עמוקות שהמאמצים מולידים בלי קשר ללפומצא האגרא, בלי קשר להשפעת השכר מאת השם. כן, שההתמודדות מולידה מיני שלמויות שמי שלא מתמודד אין לו את השלמויות האלה. חוץ מזה יש גם שכר. שכר זה בעצם אומר העצמה. מה זה שכר? שכר זה העצמה של השלמות הנפשית כתוצאה מתהליך אלוקי. בלי קשר לבחירה שלנו. זאת אומרת, זה תוצאה מהבחירה שלנו, אבל זה לא רק מה שהבחירה שלנו עצתה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מעצים בהתאמה לבחירה שלנו. זה לפום צער האגרה. לכן יש השמעות לכל מאמץ שאדם מתאמץ. עכשיו, בעולם הזה איך מודדים בן האדם? לפי ההישגים, נכון? בעולם האמיתי מודדים בן האדם לפי המאמצים. ואנחנו לא יכולים לדעת, אני לא יודע להגיד לכם, אבל אני משום מה נוטה לחשוב שהעצמה, השלמות הנפשית מחמת השכר היא יותר גדולה מאשר העצמת השלמות הנפשית שאדם סוגל להשיג מכוח הבחירה שלו. כן, בסופו של דבר זה נפקא מינה מאוד גדולה. זה אומר שאם אדם, לדוגמה, הגיע להישגים מסוימים, לא כתוצאה ממאמץ גדול, כי הוא מוכשר. זאת אומרת, קיבל מערכת לחויות במוח שעוזרת לו להצליח טוב מבחינה שכלית. הוא לא מתאמץ כל כך. הוא יגיע לאיזשהו הישג מסוים מבחינת השלמות הרוחנית, השכלית שלו. אדם אחר הגיע, נניח מבחינת ההישגים, בפועל הגיע לעשירית מההישגים שלו. אבל התאמץ מאוד כדי להגיע להישגים האלה. כן? העצמה שתבוא לנפש כתוצאה מהשכר, יכול להיות שהיא הרבה יותר גדולה מאשר מה שהוא הייתם את עצמו. כלומר, אם נבחן אותם בסופו של דבר במדרגה הסופית, יכול להיות שההוא יהיה פי אלף בלי שיעור יחסית להוא שלא יתאמץ. כן? זה עליונים למטה ותחתונים למעלה. זאת אומרת, מה שאנחנו מעריכים בעולם הזה על פי ההישגים והתוצאות החיצוניות, זה בסופו של דבר לא מה שקובע את התוצאה הסופית. קודה חשובה. עכשיו, אני רוצה לחזור לענייננו. אם אתם תראו בדברי ראשונים, או תראו בדברי חז"ל אפילו, אתם תראו שהאופן שבו הם תופסים שהגוף משפיע על הנפש, הם קוראים לזה המזג. המזג של הגוף משפיע על הנפש. ומה הם מתכוונים? מה זה המזג? המזג, המשמעות שלו, זה המזיגה של הנוזלים בתוך הגוף. בגוף שיש לנו כל מיני לחויות, יש לנו דם בתוך הגוף, יש לנו גם נוזלים נוספים בתוך הגוף. הם הבינו שכיוון שהנפש היא רוחנית, אז החיבור שלה אל הגוף יהיה בדבר הכי רוחני בתוך הגוף. מה הכי רוחני בתוך הגוף? זה לא הבשר. הנוזל. הנוזל הוא יותר עדין מאשר הבשר. אז הנוזל הזה הוא הדבר שהנפש מתמזגת בו. לכן, כשהם אומרים, יש לפלוני מזג טוב. כשאומרים לכם את המילה, נגיד, יגידו לך בשידוך, אם זה בחורה טובה, יש לה מזג מאוד טוב. אז מה אתם מבינים? מה הכוונה? אני אגיד לכם, תשמע, היא שמחה, יש לה מידות טובות, היא נעימה, וכו' וכו'. נכון, זה מה שמתכוונים לומר. בביטוי המקורי, מתכוונים לומר, הנוזלים בגוף שלה, הם נמצאים במזיגה טובה, שגורמת להשפעות, כן, להשפעות חיוביות על הנפש, או לא משפיעות באופן שלילי על הנפש. וזה מה שיוצר את מה שקוראים לזה מזג טוב במובן המושאל. בסדר? ככה זה עובד. עכשיו, זה מוכרח שזה יהיה ככה. למה זה מוכרח שזה יהיה ככה? כי אם יש חיבור, אז זה משפיע. אם החיבור הוא אמיתי, כמו שאמרנו מקודם, אז זה מוכרח להשפיע. כן? זה משפיע הדדית. עכשיו, מה אומר פה הרב? אומר פה הרב, לולי מה שהגוף גורם לנפש, הנפש הייתה פועלת באופן ישר. מתוקנת. התהליך של ההתפתחות שלה היה תהליך של תיקון. כיוון שהיא מחוברת לגוף, הגוף כבר יצר בה עיוותים. עכשיו, מה שהסברנו עד עכשיו, זה למה הוא משפיע עליה. אבל למה הוא ישפיע עליה לרעה? למה להאשים אותו? למה להאשים אותו? התשובה היא, בגלל שהגוף מצד עצמו, יש בו חיסרון מהותי יחסית לנפש, וזה המוגבלות שלו. כלומר, הנפש היא ישות רוחנית, היא בת חורין, היא לא מוגבלת, התנועות שלה הרבה יותר כוללות. לעומת הגוף שהוא גולם, הוא גולם חומרי. וכיוון שכך, אז יש בו את התכונה המוגבלת. וכשהוא משפיע בגלל הוא משפיע את עצמו, הוא לא יכול להשפיע משהו אחר, כן? הגוף מביא את עצמו, ובשידוך הזה זה מה שקורה. אז הוא יוצר במוגבלות. המוגבלות שבנפש זה בעצם מה שאנחנו קוראים זה המידות הרעות. למה המידות הרעות זה מוגבלות? כי אם תחשבו על כל מה שאנחנו קוראים זה מידות טובות, מה זה מידות טובות? נניח אהבת הבריות, נדיבות, גבורה, שמחה, כל מיני תנועות נפשיות חיוביות שאנחנו קוראים, מה תנועות נפשיות חיוביות? זה תנועות נפשיות שהן ביטוי למצב של שלמות. ואנחנו קוראים את מצב השלמות, לפי איך שאנחנו תופסים את האידיאליות, את הרוחני, את האלוהי. ולכן בעצם כל מה שהוא הפוך מהתנועות של השלמות, הוא בעצם מציאות מוגבלת בנפש. אז איך נוצרה המגבלות הזאת של הנפש? בגלל הגוף, שבטבע שלו מוגבל. עכשיו, אין מצב שהגוף לא ישפיע על הנפש. אין מצב. עכשיו, מי שקיבל מתנה, בעצם, זה מי שקיבל גוף טוב. הוא קיבל מתנה. זאת אומרת, הוא קיבל את כל האיברים, ואת כל המזגים בגוף, באופן כזה שכשנפש מתמזקת, כלומר מתחברת איתם, הם לא משפיעים עליה את ההשפעות המגבילות שתיארנו מקודם. כן, זאת אומרת, אני אחדד את זה ככה. בואו ניקח את האדם הראשון. האדם הראשון קיבל את הגוף הכי טוב שבעולם. הוא קיבל את הגוף האופטימלי. כשהנפש התחברה לגוף הזה, היא יכלה לצאת לפועל בצורה הכי ישרה אפשרית. יש לאדם בחירה חופשית, צריך לזכור, בחירה חופשית שלו, הוא בסוף החליט לעשות משהו שלילי. כן? זאת אומרת, גם מי שמקבל גוף טוב, אפילו גוף אידיאלי, זה לא אומר שהוא לא יכול לבחור להניע את הנפש, גם בשונה מהתנועה האופטימלית שהגוף מאפשר לה. אפשר לקלקל. זה מה שהיה. או קלקל. אבל המציאות הגופנית שלו הייתה ברמה הגבוהה ביותר האפשרית. עכשיו, סביר לי שגם במהלך ההיסטוריה נוצרו אנשים בעלי תכונה גופנית שמאפשרת לנפש להיות במצב של שלמות. כן, לכן אתם יכולים לראות כל מיני אנשים שהם צדיקים מעט שהם קטנים. כן, הוא טוב כזה. כל הזמן הוא פועל טוב. בתוך העולם, איך הוא פועל טוב? הרי הוא לא כל כך מתוחכם כדי לדעת, להתמודד וזה. הוא פשוט, יש דברים שהוא לא מתמודד איתם. כן, הגוף שלו הוא נמצא במצב טוב. עכשיו, אני לא כרגע בא וטוען שהדבר היחיד שמשפיע על הנפש זה רק הגוף. זה עוד סיפור. לדעתי לרמב״ם זה ככה. אבל מה שאני בא וטוען שזה מוסכם על כולם, שהגוף לכולי עלמא הוא משפיע על הנפש. הגוף לכולי עלמא הוא משפיע על הנפש. דרך אגב, אם אתם מכירים כל מיני ביטויים, חז"ל משתמשים ביטוי, כליות יועצות. אז מה הם התכוונו? הם לא התכוונו למשהו מיסטי. הם התכוונו שהאיבר שנקרא כליות, הוא משפיע על יכולת העצה. העצה זה סוג של, איך נקרא לזה? סוג של תבונה אינטואטיבית בתפיסת המציאות. אז מה שמשפיע על יכולת השכל הזו, זה האיבר שנקרא כליות. ככה הם תפסו. עכשיו, לא משנה כרגע בשאלה האם זה האיבר שנקרא כליות, או האיבר שנקרא לב, או האיבר שנקרא מעיים, או כל מה שלא זה, כל מה שלא יהיה. מה שחשוב לנו זה רק העיקרון. בסדר? עכשיו, שיעורי בית, שיעורי בין הזמנים. נוותר לכם, אל תעשו את זה בשבוע הבא, תעשו את זה בין הזמנים. תקראו את ההקדמה של רב חיים ויטל לשערי קדושה. בסדר? דבר מפורסמת, תקראו את ההקדמה של רב חיים ויטל לשערי קדושה, תראו שכל מה שאמרנו כלול בדבריו. כן, עכשיו בוא נחזור לענייננו. כן. הוא יוצר תנועה הפוכה. הוא יוצר עיוותים, כי הוא מוגבל. ברגע שאתה מבין שהוא מוגבל, ברגע שהוא מוגבל, אז הוא בהכרח, זה מה שהוא ייצור, זה הקבלה. זאת אומרת, אם אתה מבין שהתנועה של האהבה והגבורה וכולו, זה תנועה שהיא שלמות, שהיא אידיאליות, שהיא נקרא לזה מבטאת את האלוהי, לא משנה איך שלא נגדיר את זה. אז ברגע שיש משהו שהוא מוגבל, שנדבק אל הנפש, אז הוא גורם לה לנוע בכיוונים אחרים. כן? הוא תמיד מכביד, לפחות הוא מכביד, הגוף לפחות מכביד. גם אצל אלו שקיבלו גוף מושלם, כן, גם אצל אדם הראשון, הגוף יכביד על הנפש. גם אם נניח שהוא לא יעוות אותה, הוא לא יכביד עליה. כאילו יגרום לכל התהליך של ההתפתחות שלה להיות יותר מסורבל ויותר איטי. מה שאין כן אם היא תהיה כשלעצמה, נפש לעצמה, הדינמיקה של ההתפתחות שלה תהיה ישרה וגם הרבה יותר מהירה. הרבה יותר מהירה. כן. לכן צריך קיים מצוות. כן, קיום המצוות זה בעצם, מה זה מצוות? מצוות זה מצבי גוף. קיום המצוות הוא יוצר מצבי גוף שמאפשרים לנפש את התנועה האופטימלית שלה. כן, זה מה שאנחנו יכולים לעשות מבחינת הפעולות שלנו. כן, מבחינת הפעולות שלנו. זה נכון, לפחות אנחנו עובדים ב אתה שואל אם נניח נעשה איזשהו מבחן, נכניס את זה לזה מיקרוסקופ אלקטרוני, אחרי שעבדתי על המידות ועכשיו יבדקו את הגוף שלי, ויראו שהגוף השתנה, כן, הרקמות או לא יודע בדיוק, משהו שם השתנה, ויכול להיות זה יגיע עד לכדי כך, אבל אם גם נגיע, גם אם נניח שהוא לא משתנה כשלעצמו, מה שהעבודה המידותית עושה, היא מייצרת יכולות בנפש להתגבר על מה שהגוף מטה אותם. זאת אומרת, אתה מעצים את היכולות הנפשיות להתגבר על מה שהגוף מטה. יכול להיות שאפילו הגוף ישתנה. כן, תראה, קודם כל, אם אנחנו קיים מצוות, אמרתי, אז לפחות, אם המעשים זה מצבי גוף, אז המצוות הן כבר משהו מאוד מאוד משמעותי, לפחות בחילת מצבי הגוף, במובן של התנועה של הגוף, גם אם זה לא הפיזיקה, ביולוגיה, כימיה של הגוף, של עצם מציאות הגוף, אבל זה הפעולות, זאת אומרת, מה אנחנו עושים עם הגוף הזה, שזה מאוד מאוד משפיע, ובהחלט, בהחלט, היום אתם יודעים, יש מה שנקרא מיפוי הגנים. שמעתם על זה? זה לא מזמן. לא מזמן הצליחו למצוא את כל המפה של הגנים. זאת אומרת, אתה יכול לשלם כמה אלפי שקלים היום, ולקבל את כל הפענוח של הגנים שיש לך. מה זה יעזור לך? לא יודע מה זה יעזור לך. מה שמנסים, זה מנסים להבין את המשמעויות של ה... כן, אבל מה זה הגנים? זה מולקולות. מולקולות של חלבונים. אז מנסים להבין את הקשר בין המבנה המולקולרי הזה לכל מיני תופעות שקורות אחר כך בחיים של האדם. בין תופעות גופניות עתידיות, בין תופעות נפשיות עתידיות. זאת אומרת, דמיינו שאנחנו נצליח למצוא את הגנים שהם גורמים למחלות פסיכיאטריות. כן, ונצליח גם לשנות את הגן הזה. נמצא את הדרך איך משנים אותו, אז אנחנו נמנע את המחלה הזאת. כן, או מועדות למחלות פיזיות. זאת אומרת, לא יודע, מחלות שהיום יכול להיות שלא מגדירים אותן בכלל כגנטיות. נניח מחלת סרטן, לא מגדירים אותה כמחלה גנטית. עכשיו, אבל יכול להיות שיש גופים מסוימים שבגלל משהו במבנה הגנטי שלהם, זה בסופו של דבר, בהקשרים מסוימים של החיים העתידיים, דרך הסביבה, המזון, פעילות הגוף וכולו, נוצרת המחלה הזאת, נוכל לשנות את המבנה הגנטי ולמנוע את המחלה הזאת. ואותו דבר, גם בדברים נפשיים, זה אותו עיקרון. בסדר, עדיין חוברים, אנחנו רחוקים מהמשימה הזאת, אבל כבר זה שמצאו את המפה הזאת, זה משמעותי מאוד, כן. מה הפשר למה שקרה איתם? אצלם לא היה היפרדות של נפש מגוף. מה קרה לגוף שלהם? פשטות מה שנראה שיש איזושהי אפשרות שישארו חיבורים אל הגוף, כשהוא עובר איזשהם תהליכים מאוד משמעותיים של ויכוח, מסתבר גם שזה תהליך של התערבות אלוהית, כן? לגרום, נקרא לזה, לגוף לא להיפרד לגמרי מהנפש, אלא להיות באיזשהו מין מצב שמאפשר לנפש להיות מחוברת אליו. אם כי הוא כבר לא מצוי במצב הצבירה שאנחנו מכירים אותו כגוף, כמו הגוף שלנו היום. זה מין איזה מצב אחר כזה, לא יודע בדיוק מה. איפה אליהו השיל את הגוף שלו? איפה זה נפל? איפה הנשל הזה נפל? לא יודע, בים. אני מוסד. אבל מה שברור זה שהוא נשאר כן מחובר למשמעות של גוף. אם כי יכול להיות זה כבר לא במבנה הכימי שאנחנו מכירים. כן. הפוך, זה המצב האופטימלי. תחיית המתים, שזה בעצם העולם העתידי, זה מצב של נפש שמחוברת לגוף לנצח. צריך להבין, הנפש שלנו, התפקיד שלה זה להיות חוברת לגוף. כבר רב סעדיה הגאון בספר מועד ודעות אומר, שכשיש היפרדות, דהיינו כשהנפש נפרדת מן הגוף, היא נמצאת במצב של הקפאה. היא לא יוצאת לפועל. למה? כי זה העניין שלה. זה התכונה שלה. להיות מתחברת עם הגוף, וזה מה שהיא יוצאת לפועל. דרך זה יוצאת לפועל. זה העניין שלה. כן, נכון שהגוף מצמצם אותה וכו, עובדים את כל הדברים האלה. אבל, אומר הפסעד הגאון, זה זירת הפעילות שלה. כן, בלעדי הגוף היא לא מוציאה לפועל את העניין המהותי של מציאותה. לא כולם תפסו את זה ככה, הרבה לא תפס את זה בצורה כזאת. טוב, בסדר? אז מה אומר פה הרב בהקשר שלנו? הוא אומר ככה, כיוון שהדינמיקה של התנועות הנפשיות, הנטיות הנפשיות והמידות, היא דינמיקה חיובית לולא החיבור לגוף. יוצא שכשאנחנו מדברים, מייחסים לנפש שמחוברת לגוף, ואנחנו אומרים, אחרי שהנפש שלך כבר התפתחה, ונעשו בה כבר כל מיני, כן, כמו שאמרנו, כל מיני הגדרות מסוימות נוצרו בנפש, בשלב השני, כמו שקראנו לזה ככה, ואתה עכשיו צריך להביא אותה למצב מתוקן, אתה לא צריך ליצור פה יש מאין. נכון? כי הדינמיקה הטבעית שלה, לולא הגוף, היא דינמיקה ישרה, כמו שאתה רוצה להביא אותה. אתה בעצם צריך רק למנוע את אותם השפעות שהגוף משפיע עליה. זה הרבה יותר קל מאשר אילו היינו צריכים לבנות אותה. כן? כלומר, אם נניח שהנפש, גם כשהיא לעצמה ולא השפעת הגוף, הייתה יכולה להתעקם מצד עצמה, אז המשמעות של התיקון זה ממש משהו ש... כן, פעולה יסודית מאוד בנפש, כן? תיקון שורש. אבל אם אני אומר שהנפש בדינמיקה שלה מצד עצמה לולא הגוף, היא מתפתחת באופן ישר, אז גם כשהיא אחרי הגוף, הגוף הבאת אותה, הגוף זה בעצם גורם חיצוני לעצם הנפש. אז אני עוזר לה, כשאני מתקן אותה, להיות מה שהיא, מצד התנועה הטבעית שלה, לכן יהיה לי יותר קל. בסדר? זה בעצם מה שאומר פה הרב. כן, אז אומר פה הרב, וכן מה שאמרנו שהמידות כן נקבעות כולן, עניין העבודה אלוהית שאין לי עולה פתיבן ראשון, אין זה כי מצד הגוף. דיינו שעצם המידות, ודאי פעולות הנפש הם, כן? כלומר, המידות זה מציאות נפשית, אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף, ומשתנה העניינה לפי הגוף הפועל, מה שאמרנו, ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, בגלל שהגוף הוא בעצם מעוצב עוד לפני מה שהנפש עוברת את התהליכים. הנפש לא מגיעה מושלמת לגוף. היא מגיעה באופן פוטנציאלי והיא הולכת ומתפתחת. והגוף לעומת זאת הוא מהיר התפתחות יחסית אליה. לכן הוא ממהר להשפיע עליה לו, לפני שהיא לא יצויר שהנפש הייתה מגיעה לגוף כבר מושלמת, אז הוא לא היה מצליח להשפיע עליה. אולי קצת מפריע לה, אבל היא כבר הייתה. אבל הוא ממהר להתפתח לפניה. וממילא הוא גם ממהר להשפיע עליה את ההשפעות שלו המקבילות ומצמצמות אותה רגע, שנייה, רק אני אקרא את זה. ולכן, הוא יצאת כוחות האוב הקודמים בזמן, קודמים בזמן, מה שהסברנו עכשיו, הוכרו המיטות יהיה טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים שאינם על פי המיטת השכל. כלומר, לכל מיני נטיות, נמוכות, שבעצם זה השפעות הגוף. אבל מצד הנפש, ודאי טבען הראשון, הוא לתכלית המעלה. הדינמיקה של הנפש מצד עצמה, והשינוי שמשנה אותם עדן מטבע הנערות, הכוונה במצב השני שהוא עובר, מעביר אותו למצב תיקון, במושגים שדיברנו עליהם, אינו שינוי עצמי, כי מה שעבר לטבען הראשון, אשר על כן ייתכן שיהיו קבעות כפי המעלה, שהיא עצמית להם. לכן, אחרי התיקון שאתה תיקנת את הנפש, אתה לא צריך לדאוג שמחר בבוקר זה יהיה כבר. ברור שאתה צריך תחזוק כל הזמן. כן, זה לא שאתה אומר, טוב, הבאתי את הנפש למצב מתוקן, וזהו, בוא נעזוב עכשיו את כל זה. זה צריך תחזוק כל הזמן. אבל התחזוק הוא יועיל שהדבר הזה יהיה מקובע. ואם לא היו מצד עצמם ככה, איזה יציאה מגדרם בתורת מקרה, והמקרה לא עצמי. זאת אומרת, לו העניין לא היה באופן כזה, זאת אומרת, הדינמיקה הטבעית של הנפש גם יכלה להתעקם, אז גם היינו מתאמצים, היה מאוד קשה לקבע את המצב המתוקן. בסדר? קיימת, אבל היא קיימת לא בפועל, הרי הנפש בהתחלה היא לא מלאה הכרות, היא גולמית, כמו שאמר, המצב הגולמי שלה. כן? עכשיו הגוף הוא ממהר להתפתח, הוא ממהר מאוד להתפתח, זו דינמיקה עוברת על הגוף מאוד מהירה. וכיוון שהוא ממהר להתפתח, הוא כבר רוכש את המיומנויות שלו. יכולים לתת תפקודים שלו. נכון, אבל את מה היא פועלת? היא פועלת את הפעולות, לא ההכרתיות המשוכללות שלה, את הפעולות הנמוכות שלה, בפעילות איתו. ולכן ממילא הוא משפיע עליה. דרך זה, כי ההכרה היא מתפתחת לאט לאט ורק בתקופה מאוחרת יחסית.